לא הולך להיות רופא. למה אני לא הולך להיות רופא? כי אני רוצה זמן פנוי. מה אתה עושה עם הזמן הפנוי שלך? אני הולך לטייר, שומע מוזיקה, נדבר על דברים עוד עדינים. כן? למה אתה לא הולך לחפש לעצמך איזשהו ביטוי בחיים, איזשהו מקצוע בחיים? כי אני רוצה להגיש טוב. אנחנו צריכים להבין שזה לא סתם. זה לא מקרה שאנשים מגיעים למסקנות כאלה ומגיעים לדרך חיים כזאת. זו תוצאה של התרבות שאנחנו חיים בה. והמסר הזה מטיפים לנו אותו יום אחרי יום. איזה יום אחרי יום? מי ששומע אפילו רדיו, לא לדבר על טלוויזיה, מטיפים לו את זה שעה אחרי שעה. כל כמה דקות, הפסקת פרסומת. מה אומרים לו בפרסומת? אני זוכר פעם, היה מצטער שזה איכשהו נדבק לי בראש מכמה פרסומות שלצערי שמעתי. הייתה פרסומת של גוף כלכלי מאוד רציני יחסית, כן? לא איזה מישהו הרפתקני. תנובה. מה הייתה הפרסומת? לגוף שלך מגיע תנובה. מה זה לגוף שלך? זאת אומרת, לך תטפח את הגוף. לא מדברים לו על בריאות, כן? לא על כל מיני דברים אחרים, אלא תעשה נעים. כן? בוא תפנה לכיוון הזה. ומטיפים את זה בפרסומת אחרי פרסומת. ומטיפים את זה לא רק בפרסומות, למעשה מטיפים את זה. בכל המערכת, גם כביכול האינטלקטואלית של התרבות הזאת. וזה יוצר מצב מאוד מאוד מסוכן. למה מסוכן? מסוכן משתי בחינות. הוא מסוכן לנו. מי זה לנו? בא לפה יהודי למכון מאיר, ברוך השם, היהודי בא לפה, והוא בא ואומר, אני לא מחפש בחיים את ההנאות. אני מחפש ללמוד תורה, לעבוד את השם, אני מחפש אידיאלים, אני מחפש להיות בן אדם טוב וישר ואידיאלי ולעשות טוב לי ולעם ישראל במובן הרוחני. זה נפלא. אבל הוא גם מושפע מהתרבות מסביב. ואז בא היהודי הזה למלא את החיים שלו מבחינה מעשית. הוא מחפש עבודה, הוא רוצה להתחתן, הוא בונה כל מיני מערכות בחיים שלו. והוא שואל את עצמו שתי שאלות. שאלה אחת, האם זה מתאים למה שלמדתי? ושאלה שנייה, האם זה נעים לי? אבל הוא שואל את השאלה השנייה, לא מתוך השאלה הראשונה. מה, התורה מתנגדת לנעימות? התורה ודאי לא מתנגדת לנעימות. אבל אם אדם מגיע לנעימות מתוך תורה, אם האדם בא ואומר, יש לי אידיאל גדול, ומתוך האידיאל הגדול הזה, אני רוצה שגם הדברים יבואו לידי ביצוע בצורה שהיא תגיע אליי, וזה יהיה טוב. טוב ונעים. אז הוא יסתכל על הדבר בצורה א', בצורה מסוימת, בכיוון מסוים, בהבנה מסוימת. אבל אם האדם הזה בא ואומר, יש לי שני דברים בחיים, יש לי את התורה, ויש לי את הנעימות. מאיפה אני יודע מה זה נעים? כשהייתי ילד ראיתי בטלוויזיה. כשהייתי צעיר, לפני שבאתי ללמוד תורה, ראיתי בסרט. מזה אני יודע מהי הנעימות. אז זאת לא נעימות שבאה מתוך תורה. זה נעימות שיכולה להיות הפוכה לגמרי מהתורה, ועוד מעט אני אדגים לכם את זה, ואני אסביר לכם למה אני מתכוון. ויש כאן בעיה גדולה מאוד, במבט על החיים, בבניין החיים, בצורת החיים, באופי החיים, וזה יכול להיות שני דברים הפוכים לחלוטין. בואו נמשיך עוד קצת שלב הלאה, לפני שאני נותן את הפירוט ואת ההדגמה, אתם צריכים להבין שיש עוד בעיה. זה בעיה שלנו שהיא במובן הפשוט מול החברה מסביבנו, אבל היא גם בעיה פנימית. אתם יודעים מה קורה היום? שבא יהודי, יהודי ממכון מאיר, בא למשפחה שלו ואומר, רבותיי, אני רוצה לבנות את החיים על התורה. מסתכלים עליו המשפחה ואומרים לו, שמע בחור, אנחנו מאוד אוהבים אותך, אנחנו רוצים את טובתך. בסדר, אתה עכשיו רוצה תורה, חזרת בתשובה, או נהיית דתי, או אתה יותר, פחות, לא משנה מה. בסדר, אבל מה עם כסף? מה עם פרנסה? מה עם כבוד? מה עם מקצוע מכובד? מה עם הנאות בחיים? מה קורה פה? לפני, בואו נאמר, 70 שנה, לא לדבר לפני 100 שנה, היה בעם ישראל מצב שגם יהודי שלא קיבל תורה ומצוות, אבל הוא היה יכול לבוא ולומר, יש לי אידיאל. יכול להיות שאידיאל היה אידיאל היום ונורא. הוא היה קומוניסט. קומוניזם זה היה דבר שגרם נזק וצער ורשעות. אבל יש פה קומוניסט, הוא אומר, אני מוכן להקריב את החיים בשביל הקומוניזם. זה אידיאל שלי. יהיה לי פחות כסף, יהיו לי פחות הנאות. אז הוא יש לו אידיאל. הוא רואה מולו בן אדם של תורה, שאצל היהודי הזה, ברוך השם, התורה היא האידיאל, התורה היא מרכז החיים. הם קצת מבינים אחד את השני, מדברים באותה שפה במובן מסוים. טוב, הם אויבים. הם מתנגדים. הם נלחמים אחד בשני. אבל הם מדברים על אותו עיקרון שבונים את החיים מסביב לאידיאל. היום, רוב האנשים לא מבינים בכלל מה זה לבנות את החיים על אידיאל. על אידיאל בונים את החיים? אידיאל זה עניין אישי שלך, בתוך הראש שלך, מה אתה... זה אחד מהפרטים, כמו שאתה נהנה, זה נהנה לבוש בגדים כאלה, וזה נהנה לבוש בגדים אחרים. אז זה נהנה להגיד, אני מתפלל, וזה לא מתפלל, חס וחלילה. אבל את החיים, על מה בונים, לפי הבנת רוב האנשים? מה? את החיים, בונים על כסף, בונים על הנאות, בונים על כל הדברים שאמרנו בהתחלה, לך תטפח לך את הגוף, את הנעימות, את ה... כל הצדדים האלה. זה מרכז החיים. ובא יהודי ואומר, לדוגמה, יהודי צעיר, בא להורים שלו, ואומר להם, תראו, נכון שאתם רוצים לקנות לי דירה גדולה ב... לא יודע איפה, נניח, ברמת אביב. אני לא רוצה לגור ברמת אביב. מה? למה לא? כי אני רוצה לגור במקום של תורה. תגיד לי, השתגעת? מה זה קשור? אתה רוצה ללמוד תורה? יפה מאוד, תלמד תורה, זה הענה שלך. אבל דירה, דירה במקום כמו רמת אביב, מה זה קשור לעניין? אנחנו נותנים לך דבר שהוא דבר יסודי, דבר גדול בחיים. אתם מבינים למה אני מתכוון? הם לא מבינים מה זה לבנות את החיים על אידיאל. הם לא מבינים מה זה שהאידיאל הוא, לא, הוא מרכז החיים, הוא מטרת החיים. הוא הקנה מידה לכל דבר שאני עושה. רק בזה טוב לי. וגם את הנעימות של החיים אני לוקח מתוך האידיאל. ולא ממקום אחר. וזה יוצר אי הבנה, ואי הבנה מאוד מאוד גדולה בציבור, ויש לזה תוצאות מאוד חמורות, עד כדי שתדעו, עד כדי מה שקרה עכשיו באמונה. למה הייתה אפשרות, אני לא בא להיכנס לכל העניין, כמובן יש פה בעיות גדולות, ומצד שני אנחנו צריכים כאן אהבת חינם גדולה, אבל למה בכלל מתייחסים לציבור שלנו בשלילה כל כך היום? יש אנשים שמתייחסים אלינו בשלילה גדולה. למה? כי אנחנו מסוכנים. למה אנחנו מסוכנים? כי אנחנו לא רוצים לנהל את החיים על פי חשבון של כסף או של כדאיות. כן? מה זה לעשות שלום לפי הבנת הבן אנשים? שמע, בוא, נמצא מבחינה מעשית דרך להסתדר, שיש שקט, אתם תשלמו כך, אנחנו נשלם כך, זה עסקה מסחרית. כמו כל עסקה שתעשו, אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא רוצים עסקה מסחרית. אנחנו רוצים את ארץ ישראל, אנחנו רוצים את עם ישראל, אנחנו רוצים את תורת ישראל. מה? אתם אנשים מסוכנים. יכול להיות שבגללכם לא יהיה לנו שקט. יכול להיות שבגללכם לא יהיה לנו כסף. יכול להיות שבגללכם לא תהיה לנו נעימות. אתם מסכנים את כל ההווה והעתיד של הציבור פה. אידיאלים. מי נתן לכם זכות לאידיאלים? מי בונה את ה... מה זה לבנות את החיים על אידיאלים? זה לא מובן היום. טוב, זה דבר עצוב מאוד. יש לנו דור של עם ישראל שאיבד את האידיאלים, אנחנו צריכים להחזיר להם את זה. בסבלנות, באהבה, בחינוך. יש הרבה יהודים שבאמת רוצים אידיאלים, אבל שכחו מה זה. יש יהודים שאפילו לא שכחו מה זה, רק הם לא מעיזים לקום ולדבר, כי כל התרבות היא נגד זה. ואנחנו קודם כל צריכים להזכיר לעצמנו, כי הרבה פעמים אצלנו אנחנו גם מושפעים מההשקפה הזאת. אז כפי שאמרתי, בא יהודי לבנות לעצמו את החיים. בא יהודי לבנות את הבית, לבנות את הכיוון בעבודה, במקצוע, לבנות דברים אחרים, והוא מפוצל. הוא מצד אחד הולך לרב ושומר תורה ושומר מצוות והכל טוב ויפה, אבל אז כשהוא בא לבחור הדבר שהוא לא מפורש בתורה, הוא בוחר אותו לפי קנה מידה לא של אידיאלים. את ההנאות שלו, את הנעימות שלו, הוא לא לוקח מתוך עולם האידיאלים. ואז הוא מוצא את עצמו במצב של סתירה מאוד מסוכנת. מסוכנת בשניים. מסוכנת כי האמת היא שגם לבן אדם חילוני זה גורם בעצבות גדולות, עוד נראה, ומסוכנת כי אצלו זה עוד יותר, כי הוא סותר את עצמו מבפנים. בואו אני אסביר לכם למה אני מתכוון. כן.
איך אפשר להגדיר אידיאל, המילה אידיאל עצמה?
אידיאל זה דבר שהוא לא פרטי. אידיאל זה דבר שהוא לא חומרני. אידיאל זה דבר שאתה רואה אותו בתור אמת גדולה, ואתה מוכן לבוא ולמצוא את הערך של הפרטיות שלך מתוך האמת הגדולה הכללית הזאת. עכשיו זה ביטוי על אידיאל באופן כללי, אני השוויתי דבר חמור מאוד, עשיתי דבר שצריך, ואני מבקש שלא לא תמשיכו לעשות את זה, השוויתי את הקומוניזם חס וחלילה לתורה. למה? כי לפחות, אמרתי, בדורות קודמים, גם אדם שהיה קומוניסט הבין מה זה אידיאל. אז במשהו הוא הבין את היהודי של תורה. במשהו. מי שאין לו בכלל אידיאלים, או שקורא לכסף אידיאל, או שקורא לנוחיות האישית אידיאל, לפעמים משתמשים במילה אידיאל בצורה מעוותת. יש לי אידיאל בחיים. אידיאל שיהיה לי חיים נעימים עם אשתי והילדים שלי ובית טוב וזה. זה לא אידיאל. זה הנאה אישית. האידיאל האמיתי הוא רק אחד. זה תורה. האידיאל האמיתי זה קידוש השם בעולם. האידיאל האמיתי הוא שהקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות. זה האידיאל האמיתי. וברוך השם אנחנו קשורים לאידיאל הזה. וזה באמת דבר גדול וכללי. וזאת אמת מוחלטת ולא סובייקטיבית. וזאת אמת שלא משתנית. וזאת אמת שיותר מזה שאנחנו יכולים לקבל מתוכה את כל האפשרויות של נעימות החיים בצורה הטובה ביותר. וזה האידיאל האמיתי. אין עוד אידיאל אמיתי במובן הזה. יש לפעמים בן אדם מכוון את עצמו לאיזשהו דבר. הוא רוצה לתקן במובן מסוים את העולם. יש דברים שיכולים להיות טובים וראויים. לא אומר שהכל פסול. אבל האידיאל האמיתי זה הופעת השם בעולם. ומתוך זה הכל נובע. עכשיו בוא אנחנו נרד כאן למציאות, ואני אסביר לכם, אדגים לכם למה אני מתכוון. יש, חזל אומרים, 30 יום לפני החג עוסקים בהלכות החג. זה נאמר קודם כל לגבי פסח, אחר כך לגבי בגלים אחרים, אבל אני רוצה לקחת את זה, ואנחנו עכשיו, מאז ט"ו בשבט, 30 יום לפני פורים, ואני רוצה כבר להתחיל לכם משהו על פורים. יש בתחילת מגילת אסתר, יש סיפור מעניין. היה מלך גדול מאוד, נכון? מלך אחשוורוש, ומה קרה? הוא הרג את אשתו. הוציאו להורג את המלכה, הוא צריך מלכה. עכשיו, המלך הזה היה מומחה גדול להנאות החיים. שימו לב, במה מתחילה המגילה? שהוא רוצה לחגוג, הוא עושה משתה מלשון שתייה. ישבו שם והשתכרו. כן? השתייה כדת, אין אונס, כל אחד שותה כמה שהוא רוצה. וזה הולך עם עושר, יש פה תיאורים, כן? חור, כרפס, ותכלת, הכל ככה, שופכים שם כסף בלי גבול. אתם יכולים לתאר לעצמכם, מה היה עם האוכל וכל מה שהיה. כך היה, כך אומרים חז"ל, כך היה מלכות פרס. מלכות פרס היו מומחים גדולים להנאות החיים. אז כשהמלך הזה רוצה לבחור מלכה, מה הוא עושה? הוא הולך לפי כיוון שלבן אדם בתרבות של היום מאוד מאוד מובן. הוא אומר, שמע, אני מלך, שליט 120 מדינות, אני רוצה מלכה. אני רוצה ליהנות. אני רוצה את הבחורה הכי יפה. הוא מחפש מלכה חכמה? לא. לא צריך. מלכה אין לה שום סמכויות, רק למלך. הוא מחפש מלכה ש... כן, יש לפעמים דבר כזה, במקומות מסוימים יש מלך שהוא כבר היום, אין לו סמכויות, אבל לפחות שיהיה ייצוגי, שיעשה דברים טובים בעם, שיהווה איזה דוגמה. אחשוורוש מחפש דבר אחד בלבד, את ההנאה האישית שלו. זה הכל. והמלכה אז לא הייתה יוצאת ומציגה את עצמה ברבים. אז הוא עושה תחרות יופי בינלאומית. השופט זה הוא בעצמו, והפרס הוא מקבל את המנצחת. תבואו רבותיי לבן אדם מסכן היום שגדל בתרבות המערבית, תגידו לו, אתה יכול לבחור אישה, יש לך אפשרות לבחור מכל העולם את הבחורה הכי יפה. מה הוא יגיד לכם? וואו, שמע, זה נהדר. בדיוק מה שחינכו אותו במרכאות כל החיים, לחפש בחורה יפה, לחפש הנאה אישית, הוא עכשיו בשיא. אלא מה? בן אדם רגיל לא יכול לבצע את זה. מלך אבסולוטי על 120 מדינות יכול לבצע את זה. אז יש ביצוע. ביצוע אכזבי מאוד. Okay? הולכים לכל בית, והשליחים של המלך מסתכלים ולוקחים כל בת שהם רוצים וסוחבים אותה אפילו בכוח לארמון. לא שואלים, רוצה, לא רוצה. המלך רוצה, זה הכל. אגואיסטי לחלוטין. עכשיו, אבל לא סתם, זה לא סתם תחרות, זה תחרות רצינית. כל אחת מקבלת זמן להתכונן. מה זה זמן להתכונן? יום? שבוע? לא, מה פתאום? שנה שלמה, שנה שלמה לטפח את היופי, שתהיה הכי יפה שבאה בחשבון. אז אחרי כל זה, אנחנו מבינים עם מי יש לנו עסק, אנחנו מבינים את העיקרון, והיינו צריכים לקבל תוצאות דומות. מה התוצאות הדומות? אם היינו כותבים את הסיפור, לא הקדוש ברוך הוא שכתב את הסיפור, היינו אומרים, והמלך אחשוורוש מצא את הבחורה הכי יפה ולקח אותה בתור מלכה והוא היה מאוד מעוצה, וחוץ מזה שהבחורה לא בטוח שהייתה הכי נחמדה והכי חכמה, אבל הוא היה שמח מאוד בעצמו כי הוא מצא את הבחורה הכי יפה. זה מה שקורה? לא. קורה פה דבר מאוד מעניין. כתוב במגילה, אומרים לאחשוורוש, הפקידים שלו, כן, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. מראה יפה, בנות יפות. ואחר כך, שוב, לקחו בנות יפות, מביאים את כולן לבית המלך, מטפחות את היופי, הוא הולך, לא עלינו בצורה, כן, לא יפה, ומנצל כל אחת, ובודק כל אחת, כל העניין מושחת לחלוטין. אחר כך, מגיעה אסתר. כתוב, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. זה מושג חדש. לא ראינו קודם את הביטוי נושא חן, נושאת חן. חן זה לא מראה. חן זה לא יופי. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי. איפה היופי? לא מוזכר יופי. לא רק שלא מוזכר בפסוק יופי, אלא חז"ל אומרים לנו דברים מאוד משונים פה. יש ביטוי בחז"ל, יש דעה בגמרא, שהביטוי מאוד חריף. כתוב שאסתר ירקרוקת הייתה. אנחנו לא רגילים לראות בן אדם ירוק. מה הכוונה פה? קודם כל צריך לדעת שירוק בלשון חז"ל זה כולל גם מה שקוראים היום בעברית מודרנית כחול וצהוב. ואז הכוונה הרבה יותר מובנת, שאסתר היה לה גוון פנים צהוב. לא הדבר הכי יפה, כן? בן אדם חס וחלילה יש לו צהבת, משהו כזה, לא בריא, הפנים שלו נהיות צהובות. לא צהוב ממש, אבל משהו בגוון כזה. אבל יש פה שאלה גדולה. הרי כתוב שלקחו את הבנות הכי יפות. אם הפקידים של המלך היו לוקחים לו, מביאים לו בת לא יפה, הוא היה מפטר אותה. מה זה? זה לא הרעיון. אין לו מספיק בנות יפות שהוא צריך לקחת מישהי לא יפה? אלא מסביר הגאון מווילנה, לא שאסתר הייתה לא יפה, אבל אסתר בבית המלך סבלה. כל הבחורות השקיעו שם שנה שלמה בטיפוח יופי. אסתר לא השקיעה בטיפוח יופי. אסתר הוציאו אותה מהבית שלה. הוציאו אותה מהבית של תורה. מהבית של מרדכי, שהיה הראש של סנהדרין. הוציאו אותה מעולם היהדות. שמו אותה במקום שאפילו לאכול הייתה לה בעיה. כי אכלה רק קשה, לא היה מטבח קשה בבית המלך. אחרי שנה במצב כזה, אסתר נראתה חולנית. כבר לא הייתה יפה. אז איך אסתר נבחרה? מאוד משונה. מה קורה פה? אחשוורוש יודע מה הוא רוצה. אלא צריך להבין כאן דבר יסודי. גם בעולם החילוני, הכיוון הזה של הנאה, של סיפוק הצרכים האישיים, הקטנים, הנהנתניים, האגואיסטיים, לא יכול להחזיק מעמד בצורה אמיתית. הוא הורס בסופו של דבר את עצמו. הוא מחזיק מעמד מבחינה תרבותית רק מסיבה אחת, שלרוב האנשים אין אותו. כלומר, רוב האנשים אומרים, אני רוצה להיות עשיר, מיליונר. הוא לא מיליונר, אז הוא מחפש עוד כסף ועוד כסף. כשיהיה לי כסף, אז יהיה לי טוב, אבל הוא אף פעם לא מגיע לזה. כשיהיה לי כך וכך, יהיה לי טוב. לא מגיע לזה. מקבל קצת פה, קצת שם, פעם הוא הולך למסעדה יקרה וזה, אם הייתי כל הזמן כך, זה היה נפלא. כך הוא חושב. אבל תסתכלו על העשירים האמיתיים, יש מעט אנשים שהקדוש ברוך הוא נותן להם להיות מיליונרים. ואנחנו יודעים שבן אדם כזה, הרבה פעמים נמאס לו מהחיים. אתה מסתכל עליי, בואו אני אתאר לכם רק סיפור אחד, וזה לא סיפור בודד. זה קרה למיליונרים המפורסמים אחד אחרי השני. היה, כשאני הייתי ילד בחוץ לארץ באמריקה, היה מיליונר אחד שהוא היה המיליונר הכי מפורסם באמריקה. כולם ידעו שהוא, יש לו ארמונות ויש לו מטוסים פרטיים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. התחתן 3 פעמים, כל פעם עם כוכבת קולנוע אחרת. בסוף הוא נשאר בלי ילדים, בלי משפחה, יש לו בני דודים, משהו, קרובי משפחה. אז כולם חיכו שהוא ימות. כי, הכסף, כן? כולם רוצים את הכסף. כשהוא מת, אז רצו לבדוק שאף אחד לא הרג אותו, אז עשו ניתוח לאחר המוות, בדקו ממה הוא מת. מתברר שהמיליונר מהכי גדולים בעולם, מת מרעב. איך הוא מת מרעב? היה בדיכאון. אדם בדיכאון, התיאבון שלו לא בריא, והוא פשוט הלך והצטפק. הוא הלך והרעיב את עצמו. לא היה לו חשק לאכול. האדם הזה, אחרי שבצעירותו, הלך והסתובב בכל העולם, ועשה את הכל, כבר לא היה לו מה לחדש. מה? לך תעשה את זה. זה כבר עשיתי. לך תעשה משהו, כבר עשיתי. לך תאכל, כבר מביאים לי את כל מה שאני רוצה, את כל זה, אבל כבר אכלתי את הכל. שום דבר לא מושך. אין. והאדם הזה הסתגר באחד מהאמונות מתוך הרבים שהיו לו, ולא יצא משם. והלך להתכנס בתוך עצמו, והלך ונהיה יותר ויותר מדוכא, עד שבסופו של דבר הוא מת בפועל, הוא מת, הוא היה יכול לאכול, אבל לא התחשק לו לאכול. ומזה הוא מת. קראו לו הווארד יוז. היה בן אדם כישוני דווקא, הוא עשה את הכסף שלו על ידי כישרון. מה? לא, משהו במטוסים, מלחמת העולם השנייה, לא זוכר. יש לזה, זה לא דוגמה בודדת. אתן לכם דוגמה כמעט הפוכה, אבל שמגיעה לאותה מסקנה. היה בן אדם אחר שקראתי עליו, היה טייס ניסוי. טייס ניסוי בזמנו המפורסם ביותר באמריקה. עשו, היו לו חיים מלאים. מילא את החיים, התקדם עוד יותר, דרגה יותר גבוהה, דרגה יותר גבוהה. בסוף הגיע, כמו שקורה במדינת ישראל, אדם מגיע לדרגות הכי גבוהות שהוא יכול, וזהו. פורש מהצבא, אין מה להמשיך בחיים הצבאיים מעבר לגיון מסוים. אדם הזה מספר, הוא מספר לעצמו. הוא אומר, פרשתי מהחיים הצבאיים, אמרתי, סוף סוף, אפשר ליהנות מהחיים. כל הזמן הייתי עסוק בלחץ, בעבודה וזה. עכשיו הייתה לו פנסיה שמנה, לא הייתה לו בעיה כלכלית. הוא יכול ליהנות מהחיים. הוא מצא את עצמו אחרי כמה חודשים בטיפול פסיכולוגי. אין מה לעשות. משעמם לו. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. זאת התוצאה האמיתית של ההכוונה של התרבות המערבית. שוב רבותיי, כפי שאני אומר לכם, כל מי שעדיין, שמי ששואף לכסף, לכבוד, לדברים כאלה, זה בגלל שהוא לא השיג אותו. השיג חלק. יש לו עוד מה להשיג. אבל אדם שבאמת משיג את הכל, הוא לא רוצה, זה נמאס לו. זה הטבע האנושי. הדברים האלה אין להם קיום, אין להם ערך אמיתי, אין להם יכולת להחיות את האדם. וגם שהוא רודף אחריהם הם לא מחיים אותו. זאת רדיפה של תאוות, רדיפה של שאיפה להשיג משהו שתמיד חסר, אז טוב, אז מושכים אותך עוד יותר ועוד יותר. כן? כמו שאפשר למשוך בעל חי, להראות לו איזה אוכל ובוא. כן, אתה תלך עם האוכל, הוא ילך אחריך. אז כך מראים לנו איזה אוכל, איזה כסף, איזה משהו, ומושכים להם, מושכים אותנו. זה חיים? זה לא מילוי של חיים, זאת לא אמת של חיים, זה לא בניין של חיים. החיים האמיתיים הם חיים מתוך האמת, מתוך האידיאל, מתוך התורה, מתוך העולם האמיתי של הקדוש ברוך הוא. רק זה יכול למלא את הנשמה ואת הגוף בצורה אמיתית. וזה עד כדי כך בולט שאפילו לאדם מושחת כמו אחשוורוש זה בלט. מה קרה לאחשוורוש? הוא בדק את כל הבנות היפות, נמאס לו. לא יודע אם הוא אמר את זה לעצמו. אבל בדיוק כמו כל העשירים הגדולים, כשיש לך את הכל זה כבר לא מושך. זה כבר לא מעניין. ואז מגיעה אליו בחורה שהיא בכלל כרגע לא יפה. אבל יש לה אישיות. היא נביאה. אסתר הייתה נביאה. אתם מבינים מה זה נביא? נביא זה אדם שעבר את כל הסולם של מסילת ישרים. זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, עד לטהרה וקדושה ומידת החסידות. הוא בן אדם, הוא אחד הצדיקים הכי גדולים בעולם. אסתר היא יהודיה ששומרת את כל התורה וכל המצוות בדבקות, בענווה. האישיות שלה קורנת. זה נקרא ותישא, לא רק למלך, כן? ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. רק מסתכלים עליה, אומר, מה? מי זאת הבחורה הזאת? יש פה איזושהי אישיות שלא לא פגשנו. משהו מיוחד, משהו מרשים, משהו אמיתי. כשהכל מסביב מזויף, הדבר האמיתי בולט. אפילו שהיא לא מנסה להתבלט, אסתר לא רוצה שיסתכלו עליה. אסתר לא רוצה שישאירו אותה בבית המלך. היא מנסה להתחבא, היא לא רוצה. עושה את מה שהיא חייבת, כי אחרת יאגרו אותה. זה בולט. וזה בלט כל כך שהחשברוש אוהב אותה. ויהב אותה ותישא חן וחסד לפניו. אין אף אחת כזאת. ודאי שאין אף אחת כזאת. יש עוד נביאה בכל הממלכות, הוא לא יודע שהיא נביאה, הוא לא יודע מה זה. אבל הוא מרגיש שפה זה הדבר האמיתי. וזה מגיע עד כדי אהבה. כן? אהבה אצל בן אדם כמו אחשוורוש, אני לא יודע אם הוא אהב את אשתו קודם. ודאי שלא. ושתי הוא, לפי חז"ל, הוא התחתן איתה בגלל סיבות פוליטיות. יש פה משהו שנמשך. אפילו האדם הגוי המושחת הזה, הוא נמשך אליה. יש פה משהו טוב. אוהבים את הטוב. אם לא שונאים את הטוב, אוהבים את הטוב. רבותיי, אתם מבינים מה שאני אומר? יבוא יהודי ויגיד, אני בוחר אישה. למה אתה בוחר אישה? אני רוצה שיהיה לי טוב איתה. מה זה טוב? אם הוא ייקח את הטוב הזה מהוליווד, הוא יהיה מסכן. למה יש כל כך הרבה גירושין בעולם? כן? תסתכלו על המאמר של רב אבינר בדף השבוע של פרשת השבוע, תבינו למה אני מתכוון. בא בן אדם ואומר, אני, הנה, הבחורה הזאת נחמדה ונעימה ויפה ומעניינת ומושכת וכיף להיות איתה. טוב, יפה מאוד. אבל מה יקרה כשהיא שקועה במטבח ובילדים וכבר מבוגרת בכמה שנים? אבל חיפשתי מלכת יופי. טוב, בוא נתגרש, ניקח מישהי צעירה יותר. הדברים האלה לא מחזיקים מעמד. אבל הבחור הזה בא ואומר, רגע, אני רוצה להקים בית של תורה. מצוין. הבחורה מסכימה. שנינו רוצים להקים בית של תורה. יפה מאוד. עכשיו, מה שלב ב'? מה אני מתכוון מה שלב ב'? אחרי שיש לך בית של תורה, אתה צריך גם להסתכל על הרגשות שלך. מה דיברנו בכל הסדרה הזאת? דיברנו הרבה מאוד על רגשות, על מידות. אתה אומר, אני לא מספיק לי, ובאים ואומרים לי את זה, וזה צודק מאוד, באים ואומרים לי חבר'ה שהולכים לשידוחים, לא כבר דיברתי עם הבחורה, אני רוצה תורה, היא רוצה תורה, אני רוצה מצוות, היא רוצה מצוות, אני רוצה קשר למכון מאיר, היא רוצה קשר למכון מאיר, הכל נפלא, אבל עכשיו מה עם הרגשות? אני רוצה גם להגיד שאני אוהב אותה, אני אומר לו צודק מאוד, ודאי, אתה הולך להתחתן איתה, אתה צריך לאהוב אותה, זה מאוד מאוד חשוב. ואז מה הוא עושה? הוא הולך ובודק ברגש שלו איפה האהבה. אבל הרגשות שלו לא נבנו עכשיו בשנה במכון מאיר. הרגשות שלו נבנו מתוך הסרטים שהוא ראה אז, מתוך החברה המעורבת שהוא היה בה עם כל הבלגנים החברתיים של בנים ובנות ויחסים ומשחקים לא טובים שיש שם. והוא, הרגע שלו עדיין זוכר, איך זה היה שהוא פעם ראה בחורה, ואוי, היא מצאה חן בעינה. אז הוא אומר, אני מחפש אהבה כזאת, נכון, זאת בסדר, כבר עזבתי אותה, שכחתי אותה, אבל אני מחפש שכמו שהיה לי רגע שלה, היה לי רגע שלה, לבחורה שאני רוצה להתחתן איתה. אבל הרגע שהיה לך אז, בא מתוך החיפוש אחרי מה שאין לך. הוא בא מתוך הרדיפה אחרי הנעימות הקטנטונת של החיים. הוא בא מתוך המסגרת של התרבות המערבית, שהבחורה צריכה לשחק משחקים מסוימים, והבחור צריך לשחק משחקים מסוימים, ולא ניכנס לכל השחיתות הזאת פה בשיעור התורה. וזה עובר רגשות מסוימים, והרגשות האלה, רבותיי, הם לא ישרים והם לא אמיתיים, ואם היית מקבל אותם, רחמנות. רחמנות על מה שהיה קורה לך בסופו של דבר. היית מוצא את מה שחיפשת אז, לצערנו אנחנו יודעים מה קורה הרבה פעמים בסופו של דבר. עכשיו התורה מאפשרת לך רגשות, ודאי, אהבה. רגשות אמיתיים, אהבה אמיתית. אל תצפה שהטעם של התבשיל הזה יהיה כמו הטעם של התבשיל אז. זה טעים וזה טעים. אבל זה בישול סיני וזה בישול, לא יודע מה, זה בישול יהודי. זה טעם שונה. זה בא ממקום שונה. ואם אתה תנסה להחזיק בשני הדברים בבת אחת, אתה תנסה מצד אחד להחזיק בתורה ובאידיאלים, ומצד שני אתה תרצה ליהנות מהחיים בטעם של אז, אז מה אמרנו? יש לך שתי בעיות. יש לך בעיה של סתירה עצמית, כי מה שאתה רוצה מצד התורה זה לא מה שאתה רוצה מהרגש הזה שהוא בא מבחוץ, הוא בא ממקור זר, הוא בא מחוסר אידיאלים ומרדיפה אחרי הנאות, אז אתה סותר את עצמך. יש מאבק פנימי בתוך הנפש שלך. אתה עושה א', אתה רוצה ב', אתה רוצה א', אתה עושה ב', וזה לא ילך. ונוסף הזה אתה צריך להבין שהרגש הזה שאתה מחפש אחריו הוא רגש לא טוב, לא אמיתי. יש רגשות אנושיים פשוטים, בסיסיים, טובים ויפים. Okay. תבוא לבן אדם להגיד בוא נעשה טיול נראה פרחים יפים. יופי, נחמד, קדוש ברוך הוא ברא יופי בעולם. איך אנחנו יודעים שזה טוב ונחמד? תסתכלו, יש ברכות. עוד לא הרבה זמן, עוד חודש וחצי, מגיע ראש חודש ניסן. אנחנו יוצאים ומברכים ברכת האילנות. וחזל תקנו לנו ברכה. וכתוב שם, כן? שאנחנו מדברכים על דברים נעים שהקדוש ברוך הוא ברא להנות בהם בני אדם. יש פה הנאה, נכון? בוודאי שבתורה יש הנאה. יש הנאות טבעיות, ישרות, נעימות, בריאות. אבל לא כל המערכת שבנויה מסביב לדברים לא בריאים. והרגשות שנובעים מתוך המערכת הזאת הם מאוד מאוד מסוכנים. בואו, לפני שאני אשכח, אני רוצה להסביר מה עשיתי פה. קראתי לשיעור הזה קידוש החיים ושמחת החיים. אני מתכוון בעזרת השם עוד לדבר על הנושא הזה, כי הנושא של שמחת החיים הוא נושא שצריך להעמיק בו ולהבין אותו. מה פירוש קידוש החיים? קידוש החיים זה לבוא ולקחת את האידיאלים, את האמת, את התכנים של התורה, ולבנות על פיהם את החיים. לא להשאיר את התורה בבית המדרש, וכשאתה יוצא מחוץ לבית המדרש אתה במציאות אחרת. זה נקרא לקדש את החיים. קידוש החיים לא סותר את שמחת החיים. הוא לא סותר את נעימות החיים. אבל קידוש החיים מותנה בזה, והשמחה האמיתית מותנית בזה, שאתה תבוא מתוך האמת ולא מתוך הזיוף. קדושה פירושה, יש בה נקרא לזה שני צדדים לקדושה. יש את הצד החיובי של הקדושה, ויש את הצד של להימנע מהשלילה. אדם שרוצה להיות קדוש, יש קדושה בבית המקדש. לא, לא נדע. יהודי, בעזרת השם, יבנה בית המקדש, יהודי יתכנס, ייכנס לבית המקדש, יתעלה ויתרומם, כל זה מצוין. בתנאי שהיהודי הזה אין בו טומאה. אם הוא נגע בדבר טמא, אפילו במצווה, הלך להלוויה, אסור לו להיכנס לבית המקדש. אם הוא ייכנס לבית המקדש אחרי שהוא היה בבית הקברות, בלי לעבור את כל סדר הטהרה, יש על זה עונש מוות. זה מסוכן. למה? כי אם אתה הולך לדברים האלה לא בצורה אמיתית, לא מתוך האידיאל, לא בצורה נכונה, גם כשאתה בא ואומר שאתה מתעלה, אתה באמת מקלקל. כי יש לך בפנים את כל התכנים, את כל הכיוונים הלא ישרים והלא אמיתיים. ואתה מעבב אותם וקורא לזה קדושה. זה חטא גדול. אנחנו צריכים לבוא ולהבין איפה אנחנו עומדים. יש ברוך השם, כן, אני מדבר פה ליהודים טובים וצדיקים ועם שאיפות שבאו לפה ללמוד תורה ולהתעלות ולהתקדש. כן, ברוך השם. כל אחד ואחד שיושב ולומד תורה בצורה כזאת יש לו זכות גדולה. אבל אתם צריכים להבין שכדי להשלים את הזכות הזאת, כדי לבנות איתה מסגרת של חיים, בניין של חיים, אתם צריכים לבוא ולראות בתוככם איפה השפיעה עלינו התרבות המערבית. ואת זה צריך לתקן, את זה צריך לשנות, את זה צריך לטהר. כי אם אנחנו לא מטהרים את הדברים האלה, אנחנו מסבכים את עצמנו. עכשיו, יש הרבה דרכים, שזה, אני נותן כאן כלל גדול, שיש לו הרבה דרכי ביצוע. זה משתנה ממקרה למקרה. זה משתנה מאדם לאדם. בתוך אותו בן אדם, זה תלוי במה מדובר. אתן לכם דוגמה. התחלתי קודם לדבר על מצב שיהודי בא להקים בית. עוד בשלב שהוא מנסה להחליט האם להתחתן עם הבחורה הזאת או לא. אז אין לו בעיה, כיוון שהוא למד בישיבה, במכון מאיר, הוא למד ובירר מה הוא רוצה, אין לו בעיה לשבת עם הבחורה ולשוחח מה המטרות שלנו בחיים, מה האידיאל. שם הכל טוב. עכשיו מגיע השלב הקשה. וזה קרה לי לא פעם, לא פעמיים. שבא אליי הבחורה ואומר, הכל טוב יפה, אבל אני לא מרגיש רגשות כלפי הבחורה הזאת. עכשיו כאן תלוי מה בדיוק קורה. כי יש בן אדם שאנחנו אומרים לו, טוב, יפה מאוד, תפתח את הרגשות. מה, לפתח את הרגשות? מה אני אעשה? אני, יש הלכות ייחוד, לא נשואים, אפילו לא מורסים. אסור ללכת למקומות מסוימים. זה לא נכון. אבל יש אפשרות ללכת לטייל למקומות שמותרים. אל תיצור מצב של הוא לא צנוע, אבל יש דרכים לפתח רגשות בצורה קשבה. מה למעשה אני אומר פה? אני אומר פה שני דברים. א', אני אומר, מתוך התורה, מתוך שביררתם את האידיאלים, יש מקום לבוא ולפתח את הרגשות. שנית, אני יודע שהבחור הזה, יש לו רקע. והוא מחכה שהרגשות האלה יופיעו. אז הוא חייב הדרכה מדורגת, שיביא לו גם דבר שהוא מצפה לו. אי אפשר בבת אחת להגיד לשחרר אותו, ואנחנו כמובן גם מעוניינים שיהיו לו רגשות. אבל יש פעמים שבחור בא אליי ואומר לי, שמע, יש לי בעיה קשה. אני זוכר פעם נפגשתי עם בחורה אחרת, ואני לא מצליח להשתחרר ממנה, וכשאני משווה את הבחורה הזאת לבחורה הזאת, זה לא הולך לי. הרגשות שלי לא מתפתחים. כאן זה מסוכן מאוד. כן. טוב, אולי הוא יכול להתחתן עם בחורה אחרת. הרבה פעמים לא מדובר בכלל בבחורה שרוצה להתחתן. אומר לי, הבחורה היא פגשתי פעם, זה לא היה במסגרת של שידוך, זה לא היה במסגרת תורנית בכלל. אני בכלל, היא בכלל לא רצה להתחתן איתי, ואני לא רציתי להתחתן איתה. אבל הזיכרון של המראה שלה, של הרגש שהתפתח, רגע, אתה מבין מה שאתה עושה? אתה היית במצב לא טוב, במצב לא אמיתי, במצב שהתרבות השפיעה עליך. איך התרבות משפיעה? יש בתרבות המערבית פטנט מיוחד. כמו שאמרנו קודם, שכל הרדיפה אחרי ההנאות היא בנויה על זה שלא משיגים אותה. אז יש צורה מיוחדת למשוך תשומת לב. היא מבוססת על זה שבן אדם רוצה דבר ולא משיג אותו. זה דבר ידוע מאוד מבחינת המבנה הנפשי, שכשאתה נותן לבן אדם משהו ולא נותן לו, אומר, תטעם ואחר כך ניתן לך עוד. אתה עוד לא נותן לו עוד, הוא נמשך. התיאבון שלו מתעורר, התאווה שלו מתגברת, והוא הולך ונהיה יותר ויותר מלא ברעיון הזה, כל עוד שלא ישיג אותו. כך זה קורה גם ביחסים בין איש לאישה. בא בן אדם, פוגש בחורה, ובמסגרת החברתית הוא לא, כמו שאמר לי הבחור, הוא לא מתכוון להתחתן איתה, היא לא מתכוונת להתחתן איתו. אבל נוצרים קשרים. אז הקשרים האלה הם כאילו אומרים, אולי אתה רוצה כן, אולי כן ניצור קשר. לא, אבל אנחנו לא ניצור קשר. המשיכה המיוחדת של מצב כזה שהוא כן ולא, יש בה משיכה שמושכת את האדם בצורה לא רציונלית. היא מושכת את האדם לפתח את התיאבון בצורה לא אמיתית, לא בריאה, אבל בצורה חריפה, בצורה חזקה. ואז בא אדם, כמה שנים אחר כך, ופוגש את הדבר האמיתי. הוא לא אחשוורוש, הוא לא ניסה את כל ההנאות בעולם, הוא לא השיג את כל מאווייו, והוא בא ואומר לי, אבל הדבר האמיתי לא מעורר בי את אותו רגש שאותו דבר מזויף עורר בי. נכון? אומרים חז"ל, לשון הפסוק, מים גנובים עם תוקו. זה לא שלך. אז אתה דווקא רוצה אותו. זה לא שלך. אז התאווה שלך מתגברת. עכשיו יש לך בעיה. עכשיו אתה צריך להבין מה ההבדל בין הזיוף לבין האמת. אתה צריך להבין לא רק מבחינה שכלית, אלא אתה צריך שהרגשות שלך ייבנו מחדש מתוך עולם התורה. שאתה תבין ומתוך כך תרגיש מה זה דבר אמיתי ושלם, לא חצי דבר. לא דבר שמציעים ולוקחים, אלא דבר שנותנים בשלמות. לא דבר שנותנים בשלמות, אין לי אתגר. הבחורה הזאת מוכנה למסירות נפש, הכל, חיים, חיי נישואים שלמים. הבחורה היא לא רצתה בכלל להתחתן איתו. נכון. מה יותר אמיתי? מה יותר מרגש באמת? איך אפשר יותר לבנות את החיים בצורה שלמה עם כל מלוא הרגשות והשמחה והנעימות? פשוט, כל אחד יגיד בשכל. כל אחד יבין שעם הבחורה שמוכנה באמת לקשור איתך את החיים וללכת עד הסוף ולעשות את הכל, זה הרבה יותר שלם. מי לא מבין את זה? הרגש שלי, שעוד עובד במסלול הישן, הוא לא מבין את זה. אני צריך לעזור לרגש להתקדם, זה לפעמים לוקח זמן. לפעמים צריך לבוא ולהגיד, רגש, עצור. זה לא אמיתי, זה לא טוב, אני לא ניתן לך לשלוט על החיים שלי. וצריך לתת את המקום לפיתוח הרגשות בצורה ישרה, בצורה אמיתית. וצריך להתרגל הרבה מאוד לרעיון הזה, וצריך לעבוד הרבה מאוד. צריך להתחיל כל הזמן, כל הזמן, בן אדם צריך לראות, ממה אני נהנה בחיים? מה? יש הרבה דברים שאפשר ליהנות מהחיים. מענו קודם, הזכרנו את זמירות שבת, בשר ודגים וכל מטעמים. נו, אוכל, אוכל טעים. אמרתי שאוכל טעים זה לא טוב? לא אמרתי שאוכל טעים זה לא טוב. אבל אמרתי שהרדיפה אחרי האוכל בתור מטרה, בתור תאווה, בתור דבר שהוא כביכול המטרה של החיים, זה מעורר רגשות לא טובים. אני צריך לבוא בכיוון אחר. אני צריך להתחיל לבנות את החיים בצורה כזאת שאני בא ואומר, עכשיו שבת ועכשיו אני אהנה מאוכל טוב. בגלל שזה שבת. ואז האוכל הטעים מצטרף לשבת. זה עבודה גדולה הדבר הזה. אני נותן לכם כאן על רגל אחת ואנחנו בעזרת השם עוד נמשיך בזה. התחלה של משימה שהיא גדולה מאוד, אבל היא חשובה מאוד. כמו שאמרנו, מי שלא בונה כך את החיים, מוצא את עצמו בסתירה פנימית, מוצא את עצמו בחולשה פנימית. מי שבונה כך, זאת המטרה הגדולה שלנו. זה קידוש החיים. זה לא רק לבוא וללמוד תורה, שזה היסוד של הכל והמרכז של הכל. זה לא רק לקיים מצוות, שיש לך מצווה, הנה, כך וכך צריך להניח תפילין, אלא זה לצאת אחרי התפילה, אחרי שחלצת את התפילין, ולחיות על פי כל מה שלמדת. זאת המטרה השלמה שאנחנו צריכים לנסות להשיג. תודה רבה.